דרך הטבע, הפודקאסט שלכם בדרך לטיול, עם נעמה טוכפלד, רשות הטבע והגנים.
מצליחים לדמיין את זה? שיירת סוסים אציליים, שבט נוודים, תגלביות, רוח צחיחה, חליל מדברי. הגעתם לגן הלאומי ממשית. בירת הנבטים בנגב. טוב, בירה. קצת הגזמתי. יישוב. אין משאבים לבנות בירה פה. למרות שאם תשאלו את הנבטים, מלכי המדבר, אצלם אין דבר כזה שאין משאבים. אחרת, איך תסבירו את היכולת המדהימה שלהם לפתח חקלאות באזור מדברי, לגדל בעלי חיים ואף להצטיין באדריכלות? והנה חידה בשבילכם. מה הקשר בין אלוויס פרסלי לגן הלאומי ממשיך? נו, זרקו ניחוש. בסוף הפודקאסט יגיע הפתרון, ומי שידע יקבל נקודה. אז למרות שהיא הקטנה מבין ערי הנבטים שבנגב, היא המשוחזרת שבהן. מה שאומר שכאן אין צורך להפעיל יותר מדי את הדמיון. היא גם מציגה לראווה אדריכלות נבטית מפוארת למדי, כזו שלא תפגשו בשום מקום אחר. יש כאן רחובות יפהפיים, להם נושקים מבנים כאולמות, חצרות ומרפסות, והכל מעוצב לעילה. מרמת הסיטוט של אבני הבנייה ועד לקשתות התומכות בתקרות. ברוכים הבאים לגן הלאומי ממשית. זוהי סוף התקופה הרומית. הנבטים, שהם למעשה שבט נוודים שכבר אינם נודדים, אלא נטמעים באימפריה הרומית ומקבלים את הדת השלטת, וכך הם מגיעים לאזורנו. כי מי שלא כאן, לא קיים. ומתיישבים בשישה ריכוזי התיישבות. שלושת הגדולים הם עובדת, ממשית ושבטה, כאשר הראשון נושא את שמו של מלך הנבטים, הלו עובדת. הם דאגו להיות ממוקמים על דרכי המסחר הקדומות ממכרות הנחושת, דבר שנתן להם יתרון כלכלי משמעותי. ומכיוון שחיו במדבר ללא מקור מים קבוע, הם ניצלו את קרבתם לנחל ממשית. עוד נגיע אליה. הם בנו סחרים לעצירת מים וקרו בארות, כישרון אדריכלי כבר אמרנו. בתקופה הביזנטית עברו הנבטים תהליך התנצרות, שבא לידי ביטוי גם במבנים השונים שהשאירו אחריהם. ובמאה השביעית, בעקבות הכיבוש המוסלמי, דעכה העיר עד שננטשה לחלוטין. שיירת הסוסים והשבט המסתורי המשיכו בדרכם הלאה. ולנו נותרו רק שרידי יישוב מתוכנן להפליא בלב המדבר. אז בואו נצא לטייל במסתוריה. עם כניסתכם לאתר, תפגשו שרידים של שני מתחמים גדולים מחוץ לחומות העיר, ששימשו אכסניות לשיירות הסוחרים. אלו הם פונדקי השיירות. נסו לדמיין את הסצנה. שער העיר נבנה בתקופה הרומית המאוחרת. הוא היה חלק מביצורי העיר, והגנו עליו שני מגדלים. תגידו, בא לכם לראות וילה נבטית? מצוין. גשו אל בית העמידים. כאן תפגשו בית מפואר במבנה דו-קומתי, ובו חדרים המקיפים חצר מלבנית. הוא כולל חדר משמר, אולם קבלת פנים, גנזך, חדרי משרתים, אגף מגורים ועוד. זה הזמן לעלות לתצפית מהקומה השנייה של המגדל הנבטי על מרחבי העיר ממשית, על נחל ממשית, על הסחרים ועל העיר דימונה. תצפית מדברית יפהפייה. זוכרים שדיברנו על בנייה נוצרית? יש כאן שני שרידים וקבלו ממני שתי משימות. הכנסייה המערבית. היכנסו אליה פנימה וחפשו על הרצפה את הפסיפס המאותר בכתובות, בדגמים גיאומטריים ובדמויות של ציפורים. ובכנסייה המזרחית, כשתיכנסו, חפשו שני אגני טבילה, אחד גדול ואחד קטן. נסו לחשוב למה הם מיועדים. יש גם בנייה סטנדרטית יותר. אם תרצו לקבל דוגמה לבנייה אופיינית מהתקופה הנבטית, גשו לבית המגורים. כמו כל עיר שמכבדת את עצמה, יש כאן גם שוק. אותו רחוב משוחזר מהתקופה הנבטית. בשני צידיו טורים של חדרים ששימשו חנויות. יש הסבורים שהרחוב היה מחנה צבאי. כמובן, תמיד צריך להיזהר מאויבים. המצודה הקדומה של ממשית נבנתה בנקודה הגבוהה בעיר. בשנת 1936 בנו שם שלטונות המנדט הבריטי את מבנה משטרת הרוכבים המדברית, כדי לפקח על תנועת הבדואים והיהודים בנגב. המבנה נבנה על גביו של בניין נבטי קדום. גג המבנה מעניק תצפית מצוינת על שרידי העיר ממשית הקדומה ועל נחל ממשית. בית נבטו הוא הבית הגדול ביותר שהתגלה בממשית. המבנה משתרע על 2,000 מטר רבוע בקירוב, ובו חצרות פנימיות וגרמי מדרגות. הכינוי שניתן לבית מבטא את המאפיינים הנבטיים הרבים שהתגלו בו, בהם עורבה ללא פחות מ-16 סוסים וכותרות, ובהן מגולפים ראשי אדם, קנקן ושור. בקירות אחד החדרים נמצאו שרידי פרסקאות, המתארות דמויות מהמיתולוגיה היוונית. באחד מחדרי הבית התגלה מטמון של כ-10,800 מטבעות כסף. הם ידעו לחסוך פעם, החבר'ה האלה. וכמובן, אם אין מים, אין חיים. אל תשכחו שאנחנו במדבר. ולכן, מבנה של מאגר העיר, מעין בריכה ציבורית שקלטה את מי הנגר מהבתים ומהרחובות, נמצא פה. בחפירות נמצא בבריכה חרס ועליו כתובת, וזה תרגומה. בשביל פלאביוס גורמוס, בנו של זכריהו, סיימת עבודה אחת מעבודות החובה בשביל הבריכה, 25 לחודש דיוס. כנראה שזו הייתה תכתובת טכנית שמיועדת להתחשבנות עתידית. הלאה, בית המרחץ של ממשית בנוי ליד מאגר ונראה שמימיו באו ממנו. בבית המרחץ היו שלושה חלקים עיקריים, נראה אם מצליח להגות אותם נכון. פריג'ידיום, חדר ובו מים קרים. טפירידיום, חדר ובו מים פושרים. וקלדריום, חדר ובו מים חמים. הנה, הצלחתי. אפשר להבחין בצינורות החרס שנבנו בתוך הקירות ובהם זרם האוויר החם. מדבר או לא מדבר, הם ידעו לחיות החברה האלה. לסיום ולכינוח, בא לכם טיול רגלי מרענן? שביל מסומן יוצא משער הכניסה לגן הלאומי ויורד לנחל ממשית. בנחל בנו תושבי ממשית העתיקה כמה סכרים לאגירת מים. זהו מסלול רגלי קל וכיפי, שניתן לעשות את הגרסה המשפחתית שלו, מסלול מעגלי קצרצר, או לחילופין את הגרסה למטיבי לכת, שמתחיל בכניסה לאתר ומסתיים על הכביש למפעלי אורון. עוד דברים שחשוב לדעת. בקיץ יש כאן פעילות מגוונת, ובחגים המקום לובש צבעים, צלילים, ריחות וטעמים, וקם לתחייה עם פעילות ססגונית במיוחד. פסטיבל ממשית. שווה לבדוק באתר האינטרנט, טרם ההגעה, את הפרטים. רוצים לתת לילדים להוביל? מצוין! תנו להם את חוברת פקחים צעירים שניתן לרכוש במחיר סמלי בקופת האתר, או להורידה בחינם מאתר האינטרנט שלנו. ותראו איזה כיף. בגן הלאומי ממשית ישנו חניון לילה מאובזר ומסודר, עם אוהלים ייחודיים בשם טוקולים, שמעניקים חוויה משפחתית משגעת. ממשית היא גם נקודת יציאה לטיולים במחטש ירוחם המרשים, בעין יורקעם ובמחטש הקטן. ממש כמה דקות נסיעה. במרכז השירות למטייל ישמחו לסייע לכם בכל מה שתצטרכו, ותוכלו גם להצטייד כאן. אגב, יש כאן גם אופן ספייס, מתחם עבודה ולמידה. אם בא לכם לעבוד ככה בראש רגוע ובאווירה מדברית. הגענו כמעט לסוף. זוכרים את החידה? אז הקשר בין אלביס פרסלי לממשית הוא העיר ממפיס. כך נקראה ממשית בפי הרומים. אז מי שידע, שיקח נקודה. ובתקופה הערבית היא כונתה קורנוב, על שמו של משקה שמזג חלב, דבש ותמרים. אכן, ארץ זבת חלב, דבש ותמרים. ושנייה לפני שתגיעו, קחו טיפ של מומחים מאבו ג'ודה, מנהל הגן הלאומי ממשית. בבקשה.
ברוכים הבאים לגן לאומי ממשית. אתם בטח יודעים שיש כאן חניון לילה מאובזר, המציע מגוון אפשרויות לינה. אני מזמין אתכם לצפות בשקיעה המרהיבה מתוך העיר הנבטת הקדומה. לקום מוקדם בבוקר ולצפות בזריחה. זו חוויה שלא תשכחו.
כל האמור בפודקאסט הוא בגדר המלצה בלבד. באחריותכם המטיילים לברר את פרטי הביקור טרם ההגעה לאתר. שיהיה טיול נעים ומהנה, וניפגש בפודקאסט הבא.